אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 407 מתוך מאמר השלום בכותרת הוכחת עבדותו התברך מפי הניסיון. ניתן לשאול שאלות במהלך השיעור באתר קבלה לעם kab.co.il ושאלות נבחרות ישאלו במהלך השיעור.
נתחיל, שיהיו שאלות אחר כך נדבר. בבקשה.
הוכחת עבדותו התברך מפי הניסיון. אולם המבקר את דבריי, יש לו עדיין פתחון פה לשאול, כי עדיין לא הוכחתי רק שצריך לעבוד לבני אדם. אולם מאין ההוכחה המעשית שצריך לעבוד במצווה זו לשם השם התברך? על זה אמנם התריכה בעדנו ההיסטוריה בעצמה והכינה לנו עובדה מלאה לעינינו שדיה ומספקת לנו להערכה שלמה ולמסקנות בלתי מפוקפקות.
זה בעיה, זה שאלה גדולה, כי קשה לנו להסביר אפילו לעצמנו, מכל שכן לאחרים, שצריכים להתכוון מלכתחילה, אם אנחנו רוצים להצליח בפעולות שלנו, לעשות נחת רוח ליוצרו. מה זה יוצרו? מה יש בזה? בשביל מה, למה? להגיע לאדם החילוני וצריך להסביר לו את זה? להגיע לכל העולם, להסביר להם, לכולם? זאת אומרת, מאיפה אנחנו לוקחים את ה... הכרחיות הזאת כתנאי הכרחי ביחס שלנו לחיים, שאחרת התיקון שלנו לא יתממש? זה באמת בעיה, כן? גם כן אפילו הדבר הקודם שאנחנו דיברנו, אבל אנחנו רואים איך בעל הסולם מקדם אותנו בצורה כזאת קודם ונמשך בהדרגה. קודם תראו מה שהוא כותב, חיוף הזהירות בחוקי הטבע. גם כן אנחנו לא זהירים ולא כלום, מה שאנחנו עושים בטבע, איך שעם הקידוחים האלה לנפט ועם היבוש של הביצות וקריטת העצים בכל העולם וכו' וכו', זה כן, אנחנו לא עושים את זה, אבל בכל זאת זה דברים שאנחנו כבר יכולים ללמוד מתוך הניסיון שלנו, כן? זהו, זהירות עם החוקי הטבע. יש לנו מזה כבר ניסיון מר, בכל מיני דברים, כן? מה שאם כן עכשיו, בחיוב בעבודת השם, שזה הכל צריך להיות דווקא, מה זה נקרא גם כן? עבודת השם למען הבורא. אם תגיד שוב שזה המשך של אותו חיוב זהירות בחוקי הטבע, אז אני מבין, כן? זאת אומרת, צריך לשמור על חוקי הטבע, צריכים לדעת יותר גיאולוגיה, ביולוגיה, בוטניקה, זואולוגיה, לא חשוב מה, כן? בכל הטבע של כדור הארץ, אולי אפילו הסביבה שלו, כלפי השמש, ירח וכו'. זאת אומרת, הכל מה ששייך להבית שלנו, כן, ככדור הארץ, שאנחנו צריכים לשמור עליו, איך לשמור, איך לעשות, זה מובן, כן? אבל כאן זה מדובר על עוד איזושהי תוספת, כן? שאומנם שאנחנו דיברנו על הבורא שזה הטבע, כן? אז, אבל זה יוצא מעבר לזהירות בחוקי הטבע. כאן זה, איך הוא אומר?
הוכחת עבדותו התברך מפי הניסיון.
כן. שזה ממש מעמיד אותנו בעוד איזה מדרגה יותר למעלה. זה לא סתם שנתייחס לטבע, כמו טבע העיוור. אנחנו צריכים לדעת איך לשמור על זה. כמו על הבית שלנו, אנחנו בכל זאת למעלה מהטבע, וצריכים לשמור. צריכים לדעת, כי חוקים מה שנמצאים בטבע אנחנו לא יכולים לשנות. אלא אם אנחנו לא שומרים עליהם, אז אנחנו מגיעים להפסד גדול. כאן הוא אומר לא, כאן הוא אומר לא בצורה כזאת, אלא יותר מזה. מי הוא ששם את החוקים האלה להטבע, שאותם החוקים אנחנו צריכים לשמור? ואז השאלה, בשביל מה לנו לשמור את החוקים האלה שהוא שם את זה בטבע, כדי שיהיה לנו טוב בתוך הטבע, או שדווקא מתוך זה אנחנו נתייחס אליו. אתם היום קצת עייפים, אני רואה. טוב, נמשיך, אין מה לעשות. קורה, נחזור בעוד שנה, נבין יותר. קדימה.
אז שוב, הוכחת עבדותו התברך מפי הניסיון. אולם המבקר את דבריי, יש לו עדיין פתחון פה לשאול, כי עדיין לא הוכחתי רק שצריך לעבוד לבני אדם. אולם מאין ההוכחה המעשית שצריך לעבוד במצווה זו לשם השם יתברך? על זה אומנם מטריחה בעדנו ההיסטוריה בעצמה, והכינה לנו עובדה מלאה לעינינו, שדיה ומספקת לנו להערכה שלמה ולמסקנות בלתי מפוקפקות. כי הכל רואים איך חברה גדולה כמדינת רוסיה, בת מאות מיליונים, שלרשותה עומד ומשמש שטח אדמה העולה על מידת אירופה כולה, עם רכוש של חומרים גולמיים שכמעט אין דוגמתו בעולם כולו. אשר המה כבר הסכימו לחיות חיי חברה שתפנית, וביטלו למעשה כל קניין פרטי. וכל אחד אין לו דאגה אחרת זולת לטובת החברה, שלכאורה כבר רכשו להם כל המידה טובה של השפעה לזולתו במשמעותה המלאה ככל מה שיעלה השכל האנושי. ועם כל זה, צא ולמד מה עלתה להם.
זאת אומרת, ברור ובטוח שרוסים רצו לקיים את החוקים מאוד מאוד מיוחדים של שותפות. כן? שכולם יחד, לכולם בשווה, כולם נכללים יחד, כולנו כגוף אחד, כעם אחד, כלב אחד, כאיש אחד, כל הדברים ששייכים לחיבור כמה שיותר נכון, צודק, בין בני אדם, זה היה ביסודו. זה שלא יצא להם אפילו מילימטר להתקדם, זה משהו אחר, לא להתבלבל. כן? אלה ביסוד של השיטה היה ממש חיבור כאיש אחד בלב אחד. כן? זהו. וברמה הגשמית זה היה כביכול התוכנית, שאנחנו עושים פעולות כדי להגיע לזה. עכשיו השאלה, אם אנחנו גם כן לומדים מחוכמת הקבלה שאנחנו צריכים לזה להגיע, אז למה אנחנו רואים שאנשים לא הצליחו? מה היה חסר להם? אם תגיד שזה היה אפשר לעשות רק אצל יהודים, בגלל שיש להם רשימות מיוחדות מהבבל, שהם כבר היו בזה, בידי אברהם היו, ואחר כך יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד, כל האלו, והלאה והלאה והלאה, עד חורבן בית המקדש, ואחר כך גלות הזאת הנוראית, בת אלפיים, ולכן אם זה היה עם עם ישראל, היו מממשים, היה הולך להם. לא, הוא לא אומר כך. תראו מה שהוא אומר. הוא אומר שהם, אפילו הם, אם היו מממשים את זה נכון, היו מצליחים. זאת אומרת, זה בניגוד למה שאנחנו לומדים במקומות אחרים. שזה קודם ישראל, וישראל שיעשה את זה, אז זה יתפשט בכל העולם. לא. הוא כאן קובע תנאי אחר שהם, שהם לא, לא יחזיקו בו, שזה לשם השם. אבל אם היו מחזיקים את זה בשם השם, היה הכל מצליח. כאן השאלה, או שאי אפשר להחזיק בשם השם לאנשים שלא היו קודם, שאין בהם רשימות מזה, אז זה איכשהו מסתדר. אין קושיה, כן? שזה לא עם ישראל אליהם. אבל זאת שאלה, בכל זאת. מובן, כן? אני לא נותן תשובות ברורות, זה רק חומר למחשבה. כן. נו, גיד.
אבל אז ברוסיה אפילו לא היה, כאילו, הרמז כזה, מה זה לשם השם? אין דבר כזה, זה לא קיים.
נכון.
אז על מה מדובר? על איזה שם השם?
לא, אז זה מה שהוא רוצה להגיד. שהם רצו לעשות מימוש השיטה ממש במלואה, שכולנו כולנו שותפים, כולנו שווים, כולנו מחוברים, שוויון לגמרי. כן? רק בלי בורא, בלי דת, בלי כוח עליון, בלי כלום. אנחנו בעצמנו, אדם הוא על פני האדמה, הוא קובע את הכל. נו, סוציאליזם הרגיל, בסדר, זה מה שהיה. נו.
אבל אין אפילו מושג, הבנה אצל אדם, מה זה לשם השם.
רגע, זה בסדר. אז, אבל הם כך ניסו לעשות, ולא יצא. עכשיו הוא צריך להסביר לנו למה זה לא יצא, לא בגלל שזה רוסים ולא אמריקאים או יהודים, אלא בגלל שלא היה להם את התנאי הזה, שהעבודה הייתה צריכה להיות לטובת השם, לא לטובת בני אדם. זה קצת לא מובן. אבל נראה. כן, עוד? כן.
כאילו, על מי פה מדובר? על מארגנים? שאצל מארגנים לא היה כוונה כזאת? או אצל כאילו לכל העולם?
לא, אתה כבר שואל על האופן המימוש של השיטה שהיה ברוסיה. באמת, אנחנו צריכים להבין שגם שם, גם בכל מקום, כל שיטה ושיטה שהיא מתפשטת בתוך העם, היא מגיעה בעיגולים. היו שם אנשים, כמה עשרות אנשים, שהם היו דבוקים בשיטה הזאת. ויתר לא. ואחר כך הם התחילו יותר ויותר ויותר להמשיך את השיטה הזאת במעגלים יותר ויותר רחבים. כמה הבינו, כמה שלא, לא. וכך התחיל. אבל אנחנו לא מדברים על המימוש. מימוש אתה יכול להגיד מלכתחילה, הוא היה על ידי שקר ודיכוי ולא חשוב מה. אלה השיטה עצמה הייתה מוגבלת בזה שאנחנו נעשה קומוניזם. קומוניזם מה הוא אומר לך? שזה שוויון, כן? בין כולם, בכל מה שיש. אין אדם יותר מהשני בכלום. אלא אנחנו מספקים מכולם אותו דבר. כולם חברים, כולם משפחה אחת, וכו' וכו'. וזה אנחנו עושים בעצמנו. זאת אומרת, אין יותר, אין כוח עליון, אין כלום. אנחנו פשוט כמשפחה אחת, ויש לנו כדור הארץ. כן.
אני שואל, אם בן אדם פשוט צריך לדעת שכוונה סופית זה כאילו לבורא?
כן. זה מה שהוא רוצה להוכיח. אבל אתה שואל אותי כבר על הסוף. אני לא רוצה את זה להגיד.
אני קצת מדבר על הפצה שלנו פה עכשיו.
לא. עזוב. זה עוד יותר בלבול עושה. אנחנו בהפצה, אני לא יודע מה זה הפצה. אני לומד עכשיו מאמר. כן, ליאור.
הוא מביא פה את רוסיה כדוגמה למשהו שלא הצליח, וההוכחה שזה לא הצליח, הוא אומר שבעולם שלנו, מסתכלים ובודקים, הם נכשלו. לא הצליחו לקיים כלכלה נכונה וכו', זה הטיעון שלו.
אני לא יודע, זה הוא לא אמר.
לא, הוא כותב את זה פה, הוא אומר, איך אנחנו רואים שהם לא הצליחו, כי הם לא הצליחו
נו בסדר, נו.
אני אומר את זה למה, כי אנחנו כן יכולים להביא דוגמה לחברות שכן מקיימות אורח חיים שיתופי, נניח חברות שבטיות, שהיו קיימות פעם וקיימות גם כן היום, והן כן מצליחות לכאורה, זאת אומרת, אין שם איזשהו כישלון.
יש להם יסוד אחר, הם משפחה אחת, מלכתחילה, מהטבע, הם לא זרים זה לזה. לכן כל החברות הקדמוניות הן היו קומוניסטיות, קומונה, בטח. זה לא שהם השיגו בעצמם בעבודה מיוחדת, אלה הם, זה ממשפחה אחת. כן? אני רוצה משהו רציני על זה, אני לא חושב שיש עוד מה לשאול. בוא נתקדם ונראה.
ובמקום שהיה להם להתרומם ולהתקדם על המדינות הבורגניות, ירדו מטה-מטה, הולך ורדת, עד שלא לבד שאינם מוכשרים להיטיב את חיי העובדים, ביותר מעט מן פועלי הארצות הבורגניות, הנה אין לאל ידם אפילו להבטיח להם את לחם חוקם ולחסות את מערומיהם. ובאמת עובדה זו מפליאנו בהרבה, כי לפי עושרה של המדינה הזאת ומרבית החברים, לא הייתה צריכה לכאורה על פי שכל אנושי להגיע לידי כך. אולם, חטא אחד חטאה האומה הזאת, והשם יתברך לא יסלח להם.
זאת אומרת שזה חוק. מה זה, השם יתברך לא יסלח להם, יסלח להם, והם יפקו אז הוא יסלח. מדובר על חוקים, כן? כמו שהוא קודם אמר לנו. שלא קיימו חוק. איזה?
והוא כי כל העבודה הזאת היקרה והנישאה, שהוא ההשפעה לזולתו, שהחלו לעבוד בה, צריכה שתהיה לשם השם יתברך ולא לשם האנושות. ומתוך שעושים עבודתם שלא לשמו יתברך, לפיכך אין להם זכות קיום מצד הטבע עצמה. כי נסנה ודמה בדעתך, אם כל אחד מהחברה הזאת היה חרד לקיים מצוות השם יתברך בשיעור הכתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מעודיך. ובשיעור הזה היה עומד ודואג למלאות צורכי חברו ומשאלותיו, בכל השיעור המוטבע באדם למלאות משאלותיו עצמו, ככתוב, ואהבת לרעך כמוך.
זאת אומרת, הפעולה נשארת אותה הפעולה, שאנחנו משפיעים כלפי החברה. אלה, לשמה אני עושה את זה? כן? זה לכוח העליון. לא נסגר אני בזה בתוך החברה בלבד. אני פועל את זה מתוך העיקרון העליון.
והיה השם יתברך בעצמו.
זאת אומרת, חוק הכללי של כל המציאות.
עומד בהמטרה לכל עובד בעת עבודתו לאושר החברה.
למה? כי לא היינו פועלים שהתוצאות מהעבודה שלנו נשארים בחברה עצמה, שאנחנו רוצים שכולם על פני כדור הארץ יהיו שלמים, בריאים, שמחים וכן הלאה, אלא אנחנו מתעלים לדרגה יותר עליונה. אנחנו מעלים את עצמנו לדרגת המערכת הכללית של הנהגה והשגחה. זאת השאלה. האם אנחנו עושים זאת או לא? קפיצת המדרגה. להיות למעלה, אחרת אנחנו פשוט נשארים בדרגת החי ולא בדרגת המדבר. כי אני פועל רק כדי להביא את כל בני האדם למצב הכי 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 טוב, למלות את הבטן שלהם והכל מה שעוד שייך להם וזהו. כן?
דהיינו שהעובד היה מצפה אשר על ידי עבודתו זו להחברה יזכה להידבק בו יתברך אל המקור של כל האמת והטוב וכל נועם ורוח. הנה לא יסופק כלל אשר במשך שנים מועטות היו עולים באושרם על כל ארצות התבל יחד.
כי הם היו פועלים מדרגת המדבר, הדומה לבורא, לכוח הכללי. הם לא היו נסגרים בתוך המערכת החי, כן? סביב כדור הארץ וסביב בני אדם, סביב האנושות.
כי אז היו לאל ידיהם לנצל את אוצרות החומרים הגולמיים אשר באדמתם העשירה, והיו באמת למופת לכל הארצות, וברוכי השם יקראו. אולם בעת אשר כל שיעור העבודה בהשפעת זולתו מתבסס על שם החברה לבד, הרי זה יסוד רעוע, כי מי ומה יחייב את היחיד להרבות תנועותיו להתייגע לשם החברה.
תמיד אנחנו, אפילו בעולם שלנו, אם אנחנו רוצים לעבוד בצורה שאנחנו רצון לקבל ואגואיסטי והכל, אני עובד בשטח מסוים ועליי יש מישהו שמחייב אותי, כמו בעבודה, כן? תמיד זה ככה. אם אנחנו לא מדברים על משהו שנמצא למעלה מאיתנו ומחייב אותנו, סביב כדור הארץ, לא חשוב, או בתוך מדינה אחת, אבל אנחנו סגורים בתוך החברה שלנו, כל אחד למען החברה בלבד, אין כוח המחייב, אין עיקרון שמחייב אותנו, אנחנו לא מסוגלים לעבוד. אנחנו לא מסוגלים. מאיפה אנחנו ניקח חומר דלק? צריך מישהו שיהיה מאיתנו או יותר גדול, מכובד, גבוה, ואז מחייב אותי גדלות שלו, כן? או שמחייב אותי פחד. אחד משניים, כן? או פחד מעודש, או הכוונה שלי, הציפייה שלי לשכר. אבל חייב להיות משהו, כי אני מבזבז על האנרגיה. וכאן כשהם עשו את זה, הם עשו את זה כאילו שאדם צריך להיות מלאך. פרפטום מובילה, שעובד ממש ללא אנרגיה, כן? יכול לעשות כל הדברים האלה למען החברה, ובזה מסתפק. זה בלתי אפשרי, אין לנו כלים כאלה בכלל. אלה חייב להיות עוד עיקרון יותר למעלה. שוב אני אומר, זה דבר הכרחי, שכמו שהוא אומר, בסיס ניסיוני, וזה מדע, שאני עובד במפעל, יש מנהל המפעל. שאני עובד באיזשהו, בצבא יש מנהל מעליי, כן? תמיד יש משהו, מישהו שמחייב אותי, או בשכר או בעונש. הם הגיעו למצב שאנחנו פשוט נהיה שווים כולם, וכולם נעשה כל העבודה מכל הכוחות, באותו מישור איפה שאנחנו. איך? מאיפה אתה תיקח את הכוחות? איך אתה תחייב אנשים? לכן הם היו חייבים לפתח את הקגב, את כל המשטר הזה, עם כל המכות, עם כל הבתי סוהר וכו' וכו'. זה מעין ברירה, כי אחרת לא היו עובדים. כן.
כאדם עם נקודה שבלב, אני יכול להבין את הרציונל מאחורי מה שאתה אומר וגם את ההסבר. עם זאת, יש גם הרבה שאלות שמתעוררות. זאת אומרת, כמעסיק שנותן עונש לעובד שלו, אומר לו, לא עשית XYZ, לכן אני מוריד לך בשכר. זאת אומרת, הוא קושר את זה לסיבה שלכן הוא מוריד. פה, בעצם, אותם הרוסים המסכנים קיבלו מכה שעד היום אין להם מושג למה, בשביל שאנחנו נלמד מזה משהו.
אני לא רוצה לשמוע שאלות שלא קשורות לטקסט. הם קיבלו שם מכה, והיום מה שהם עושים, כי זה, על זה לא מדובר.
אתה דיברת על שכר ועונש, איפה החוקיות פה, שפעלה עליהם, כאילו, מה...
אני לא נכנס להיסטוריה של העם הרוסי, מה קורה להם אחרי שהם לא הצליחו. אני לא נכנס לזה, נקודה, זה פשוט לא לעניין. אתה לא עוקב אחריי, אני אחריך לא מוכן לעקוב, כן.
אמרת שהם צריכים מטרה עליונה, אבל המטרה שאמרו להם שלכולנו יהיה טוב כחברה, זה לא היה משהו עליון מעצמי?
זה לא מספיק כדי לבזבז את האנרגיה, כדי לתת כוח. לא. זה לא מחייב אותי. אם זה היה כמשפחה אחת, אם כבר היינו מתוקנים, אז הייתי עובד. אבל כמשפחה אחת, כמשפחה הייתה מחייבת. היה מישהו מעליי, שאני הולך לעבוד עכשיו, אז יש לי משפחה שאני חייב לחשוב עליהם, שאני חייב להביא להם שכר. אנחנו מדברים על אנשים שהם לא מתוקנים, שהם היו ממש בצורה של ימי ביניים מפותחים, שרק 50 שנה לפני זה ביטלו שם עבדות. אם ביטלו, אתה מבין? אז אי אפשר ככה מהיום למחר לבטל את העבדות. ב-1860 בערך, 61, כן? 64? לא, 64. נו, הוא היסטוריון, מה אתה רוצה ממנו? טוב, תתווכחו ביניכם אחר כך אחרי דלת. 61, 1861, 1864, ביטלו עבדות. לפני זה כולם היו עבדים. אתה מבין? זאת אומרת, מה זה עבדים? אתה נולדת באיזה משפחה, אם אתה שייך לעמך, אתה לא יכול לצאת מהמקום שלך לאיזה מקום אחר. אתה לא יכול להחליף את המקצוע שלך, העבודה שלך, משהו. אתה שייך לבעל הבית. זאת אומרת, אתה שייך כעבד. אתה לא יכול לצאת לאף מקום. אתה פשוט קשור לאותה אדמה ולאותו, ומה שבעל הבית אומר לך. עד כדי כך שהוא יכול להרוג אותך. זה, אנחנו לא מבינים איך שזה יכול להיות באמצע 19, מאה 19. אתה מבין? לעומת אירופה, לעומת כל זה, זה מה שהיה שם, זה ממש עבדות. והעם כזה, אתה רוצה להעלות אותו ל-50 שנה אחרי זה, אתה רוצה להעלות אותו לאיזה גובה, זה בלתי אפשרי. זה דורש מאות שנה של ההתפתחות. אז לכן אי אפשר לדבר על ההכנה, לא הייתה לגמרי. כן.
יש כאן אבל בכל זאת איזושהי הנחה שאם הם היו כן פועלים לשם שמיים, אז יכול להיות שהם כן היו מצליחים.
יכול להיות שזאת ההנחה גם כן. הוא סומך על זה. וזה אני, לכן אני שאלתי. שכאילו לפי זה בכל מקום איפה שעם יכול להחליט כך והוא יהיה מוכן, אז הוא יצליח. רק לכוון את עצמו לשם השם, כן, והוא מצליח. כי רוסים לא הצליחו בגלל שהיה להם חסרה הכוונה הזאת לשם השם. אמנם שהם רוסים ולא יהודים. מצד אחד אנחנו לומדים מהקדמה לספר הזוהר, שזה עם ישראל, הוא חייב את זה לעשות, כי יש בו הרשימות, ורק הוא מסוגל לזה, ולכן הוא מחויב, ואחריו כל העולם. אז כאילו זה נמצא בסתירה לזה. נכון? נשארים עדיין בסתירה.
כן, כי גם אם יש פה, בתוך זה יש גם הנחה נוספת, שגם אם אתה עובד לשם השם, אתה יכול ליפול משם. עדיין זה לא אומר שהצלחת.
בסדר, אבל זה כבר בפנים, בתוך התנאי. זה ברור. הלאה, איפה אתה?
כמין פרינציפ.
מה לאור אתה רוצה? חבר'ה, תהיו קצת יותר צמודים לטקסט. אתם לא משתדלים להבין מה הוא רוצה מכם. מתפזרים לכל מיני שאלות שהם לגמרי לא שייכים להבין את העיקרון. אני לא יודע, אתם למדתם בית ספר לפחות? איזה גישה יש כאן? אני הולך אחרי שמסביר אדם את הדברים שלו, ואני לא נכנס עם השאלות שלי שלא שייכים לזה. יש כאן עוד 1,000 שאלות בשני הצדדים, כן, מהקו שלו. אני הולך עם הקו שלו, אני רוצה לקשות בדיוק על הקו, להבין מנקודה, נקודה, 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 בתוך הקו, ולא בצדדים. כן.
אפשר לשאול על ההסבר שלך, או שזה גם לא לעניין?
מה ההסבר שלי?
אמרת שמה שהיה חסר להם זה שמישהו מנהל אותם, שיש מישהו שמנהל אותם. שמשהו גבוה יותר מצווה עליהם לעשות את מה שהם עושים.
כן.
אבל לכאורה היה כזה דבר, זאת אומרת, היה את הקגבי הזה למשל בסופו של דבר. היה איזשהו מישהו שאמר להם ככה תעשו. זה לא עבד. אז מה חסר פה?
זה עבד, אבל זה לא מספיק כדי שאדם ייתן מרצונו את כל מה שיש לו כדי שהחברה תצליח. זאת אומרת, הם היו עובדים בזה כעבדים ולא כבני אדם. אם אתה רוצה ללכת על שיתוף, אתה צריך לעשות אדם חופשי ולתת לו עיקרון שהוא חופשי ומממש את עצמו כאדם. ואתה בזה שהתחלת במכונת הדיכוי, כן? במערכת הדיכוי, אתה עשית מהם עבדים, בהמות, ובזה קיבלת מהם כמו מבהמה. עבודה לא רוחנית, היא לא קשרה ביניהם להיות איש אחד בלב אחד, היא לא נתנה להם לבנות את החברה. כי חברה יכולים לבנות אנשים שהם חופשיים, כן?
אז איך זה מסתדר? להיות חופשי מצד אחד, ומצד שני שיש מישהו שמצווה עליי לעשות את העבודה הזו, שאני עושה את זה מתוך ציווי?
רק בתנאי שזה הבורא.
מה זה אומר?
כי אתה מגיע להיות עבד השם, ובזה אתה נעשה החופשי ביותר.
את זה אתה יכול להסביר בשפה שאנשים פשוטים יבינו את זה, לא אנשים שלא...
לא, אני נעשה פעם, עכשיו זה לא עניין. זה ברור, כי מה זה נקרא עבד השם? שאתה נכלל בכל החוקים שישנם במציאות, זה נקרא להיות עבד, כן? בכל החוקים שיש במציאות, ואתה עד כדי כך מסור לחוקים האלו, שהם נעשים הטבע שלך. ואז אין שכר ועונש, אלא אתה נמצא במערכת שכל הפעולות שלך הם השכר אינסופי. זה... טוב, תמשיך.
כמין פרינציפ יבש בלי חיות, אי אפשר לקוות הימנו לעולם שימציא מוטיב פאוור לכוח התנועה, אפילו לאנשים המפותחים. ואין צריך לומר לאנשים בלתי מפותחים. ואם כן הוא עמדה השאלה, מאין ייקח הפועל או העיקר מוטיב פאוור המספיק להניעהו אל העבודה? כי שיעור לחם חוקו לא ימעיט ולא ירבה בסיבות פיזור כוחותיו, ושום מטרה וגמול אינה עומדת לפניו. ונודע זה לחכמי הטבע, אשר אפילו תנועה הקטנה ביותר לא יניע האדם בלי מוטיב פאוור, כלומר מבלי להטיב מה את עצמו. למשל, כשאדם מטלטל את ידו מהכיסא אל השולחן, הוא משום שנדמה לו שבהניח ידו על השולחן יהנה ביותר. ואם לא היה נדמה לו כזה, היה עוזב את ידו על הכיסא בכל 70 שנותיו מבלי להניעה ממקומה. ואין צריך לומר לטרחה גדולה. ואם תאמר שיש עצה על זה, להעמיד משגיחים עליהם, באופן שכל המתעצל בעבודתו יענש ויתלו ממנו את לחם חוקו, אכן אשאל, אמור לי, מאין ייקחו המשגיחים בעצמם את המוטיב פאוור לעבודתם? כי העמידה במקום המיוחד והשגחה על אנשים להניע ולייגע אותם היא גם כן טרחה גדולה, אולי עוד יותר מהעבודה עצמו. ועל כן נדמה הדבר כמו הרוצה להניע מכונה בלי תת לה חומרי דלק.
גם כאן ישנה שאלה, למה הוא עושה לנו, לא נותן לנו כזאת תשובה? למה הוא לא נותן תשובה שאי אפשר לחייב באהבה על ידי הלחץ, על ידי עינויים? או יכול להיות שעל ידי הלחצים ועינויים אם חייבו אותי להתייחס יפה זה לזה וזה לזה, בכל זאת אנחנו נעורר על ידי זה איזה חיבור בינינו הרגשי. כן. הוא נותן שאלה אחרת מצד חוקי הטבע, שלא יהיה לך חומר דלק, פשוט. איפה אתה?
שורה או לפיכך. נמשיך? תורבד בהם.
כן.
ולפיכך משפטם חרוץ להיאבד מן הטבע, כי חוקי הטבע יענישו אותם, משום שאינם מסגלים את עצמם לקיים פקודותיה. דהיינו שיעשו אלו המעשים של השפעה לזולתו, מבחינת העבודה להשם יתברך, כדי לקיים ולבוא מתוכה לתכלית מטרת הבריאה, שהוא הדבקות בו יתברך. על דרך שנתבאר במאמר מתן תורה, שדבקות הזה מגיעה להעובד במידת שפעו הנעים, רבת העונג, ההולך ומתרבה אליו עד שיעור רצוי להתרומם בהכרת אמיתיותו התברך, הלוך ומתפתח, עד שזוכה להפלגה הגדולה שעליה רמזו בסוד הכתוב, עין לא ראתה אלוקים זולתך.
נו, ודאי שאתם כאן גם כן יכולים לשאול, אבל כדי להגיע למצבים כאלו אנחנו צריכים להחליף את הטבע, שאני אהנה מהשפעה ולא מקבלה כמו שעכשיו. כן? זה לא צחוק. כן? מי מסוגל לזה? האם כן אפשר להגיע לזה? ובחברה הגדולה? כן? אבל זה חוק, אין ברירה. זהו, הוא אומר, ולפיכך משפט חרוץ, לאבד מצד הטבע. כי חוק הטבע יענש אותם, משום שאינם מסוגלים את עצמם לקיים פקודותיהם וכן הלאה וכן הלאה. זהו, צריכים להגיע למצב שפעולות השפעה ימלאו אותנו בשפע, ואנחנו נוכל לעשות אותם ללא שום הגבלות. וצייר לעצמך.
וצייר לעצמך אם העיקר והפועל היו מרגישים לעיניהם מטרה הזאת בעת עמלם לאושרם של החברה. בטח שלא היו צריכים אפילו למשגיחים עומדים עליהם, כי כבר היה מצוי להם מוטיב פאוור בסיפוק גמור ליגיעה גדולה עד להרים את החברה למרומי האושר.
גם כאן אפשר לשאול על מה הוא מדבר. הוא מדבר על זה שעל כל פעולת השפעה אני מקבל שכר, אז אני משפיע על מנת לקבל? זאת אומרת, צריכים אנחנו ממש לחפור יותר את הטקסט. אבל שאלות כאן כאילו מוזמנות, כן?
ואמת הדבר אשר הבנת הדבר באופי כזה צריכה לטיפול רב ובסדרים נאמנים. אולם הכל רואים שאין להם זכות קיום זולתו מצד הטבע העקשנית שלא תדע פשרות. וזהו שרציתי להוכיח במקום זה.
זאת אומרת, צריכים לשנות את הטבע של האדם כדי שידע איך נכון להתחבר ולממש את חוקי הטבע. אין לא חוקי אלוקים. והנה
הוכחתי בעליל לעיניך מצד התבונה הניסיונית, מתוך היסטוריה המעשית המתרקמת לעינינו, אשר אין תרופה לאנושות בשום פנים שבעולם זולת אם יקבלו על עצמם מצוות ההשגחה שהוא השפעה לזולתו, כדי לעשות נחת רוח להשם יתברך בשיעור בית הכתובים.
נו, ועל הזה והכתובים, אנחנו עוד נחזור על ונרחחתי. זה, בעזרת השם נמשיך מחר. יש לנו מה לשאול? כן. נו, נו.
כן, אם אפשר שאלה מהמארגנים של הכנסים שבאים עלינו לטובה בצפון אמריקה ודרום אמריקה, יש פעילות בתוך הסגירות.
יש התקדמות, קודם כל?
כן, רוצים לשאול לגבי זה. ההכנה לכנס.
כנס איזה?
בדרום אמריקה וצפון אמריה.
שני כנסים, יא. ככנס אחד.
אתה כיוונת מאוד חזק על הסיריות.
כן.
וכל גם, אפשר לראות גם שהתוכנית של הכנס היא בנויה ממש דרך הסירייה עוברים את כל הכנס.
כן.
עכשיו שואלים לגבי ההכנה, איך כל הסירייה מכינה את עצמה נכון, באמת בצורה הנכונה להגיע לכנס פיקס? גם בדרום אמריקה, גם צפון אמריקה.
קודם כל, אם הסיריות הקיימות, איפה שהן קיימות, אז ודאי שלהמשיך בתוך הסירייה להתקדם. איפה שהסיריות לא קיימות, יש לנו בודדים או כאלו שזה שניים, שלושה אנשים באיזה מקום וכן הלאה, להשתדל כבר עכשיו לחבר ביניהם, לחבר אותם לסיריות. זהו. נגיד, יש לנו ראשון רחובת בת ים. אפשר לחבר אותם לסירייה אחת, יופי, עושים את זה. שיהיו קצת יותר קרובים, ודאי שלא יהיה בעיה בשפה, כן? ושיהיו כמה שיותר קרובים פיזית, אם אפשר. אז עכשיו לעשות, לסדר את הסיריות. זה מאוד חשוב. וגם כן אחרי כנס, שיהיו בתמיכה הדדית בקשר ביניהם. ופעם בכמה חודשים יכולים לנסוע זה לזה, לאיזה דברים. אחר כך יש לנו, חודש אחרי זה, או מתישהו, יש לנו כנס בבלרוס, כן? אחר כך עוד חודש או משהו אחרי זה, יש לנו כנס ברומניה, כן? אז שהם יהיו מוכנים כבר בצורה כזאת להמשיך. וגם בכל שיעור, שיהיה ביניהם איזה חיבור, כן.
מעבר לארגן את מי שלא בעשירייה, שיהיו בעשירייה, גם אם אתה יכול לתת דגש על ניצול הזמן עכשיו לעשיריות הקיימות, איך להתכונן כעשירייה לכנס? מה זה הדבר הזה של הכנה לכנס כעשירייה, בתוך כל עשירייה ועשירייה?
זה אני הייתי נותן להם שם שיעורי בית, בתוך הדף הנחיתה של הכנס, כן? הייתי נותן להם שיעורי בית שכאלו וכאלו דברים אנחנו נלמד, שהם יעברו על דברים האלו קצת, לשלוח להם לכל אחד חומר על כל שיעור, שיקרו אותו, שידברו עליו, על הנושאים האלו, שקצת ככה יהיו שקועים בזה. אנחנו נעשים חכמים מתוך זה שאנחנו מתחברים יחד ונכנסים לתוך המערכת, ולא מזה שאנחנו יודעים החומר. לכן לא אכפת לי שהם ידעו את החומר בעל פה, שידעו אותו יותר ממני. אנחנו צריכים העיקר הרווח שלנו מחיבור. אתה מבין? זאת אומרת, הכל תלוי בהם. רצוי שעכשיו כבר התחילו להתחבר מעל החומר. כן.
יש עוד שאלה אחת מהמארגנים. זכור שלפני כנס, לדוגמה ברוסיה, בפיטר, היו אפילו שיעורי בוקר שהיינו מקדישים לטובת היכרות הכלי העולמי כולו עם הכנס, עם הלוז.
תעשו, בבקשה. אני מוכן לכל דבר. תבדקו מה שהיה שם, האם יש עכשיו גם כן זמן לזה ומקום לזה, כי נראה לי שאנחנו התקדמנו מאז בכלל בקשרים למיניהם. אם יש לזה מקום, בבקשה. אז אין בעיה, ודאי שהכל אנחנו. כן, אז זה כינוס של כל הכלי העולמי, כדאי לנו, ודאי שזה יותר חשוב מכל היתר הדברים שלנו. כן, חיים.
יש חברים וירטואליים, שאצלם העניין של העשיריות עדיין לא כל כך מגובש. עכשיו הם יבואו והם בכנס בארצות הברית, הם יסודרו שם לעשיריות. אבל יש רצף פה בין הכנס במקסיקו לכנס בארצות הברית, שזה חלק מההכנה, זה רצף אחד גדול.
כן.
איך אותם חברים וירטואליים שעדיין לא מסודרים בעשיריות, יעברו את הרצף הזה בין מקסיקו לארצות הברית?
כמה ימי הפסקה?
כן.
אני חושב שלא יהיה הפסקה. אנחנו נשתדל לתת להם שיעורים, כך שנמלא להם כל ערב בשיעורים. כן.
אז אתה מציע שהם פשוט יהיו דבוקים לשיעורים, או שהם גם אותם חברים שעדיין לא מסודרים בעשיריות על ידי המארגנים, האם הם צריכים לעשות איזושהי פעילות להתארגן בעצמם באיזושהי צורה? או
אני לא יודע, אתה אומר לי על האנשים שהם סתם מקריים, יושבים שם באיזה אלסקה ולא יודעים לאן לשייך את עצמם.
לא, 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 זה חברים בקבוצות וירטואליות גדולות מאוד.
ולא מסודרים בעשיריות עדיין?
לא כולם עדיין בארצות הברית מסודרים בעשיריות. הם כן חברים בקבוצות וירטואליות, אבל לא כולם, בוא נגיד, העשירייה זה עניין כל כך מוצק ומסודר אצלם.
אז יש זמן עכשיו עד הכנס לעשות. לא להשאיר את זה בין הכנסים.
זאת אומרת, עד כנס מקסיקו הם כבר צריכים להיות מסודרים בעשירייה בעצם.
מסודרים, לומדים יחד חומר של הכנס, מסדרים את עצמם איפה הם יהיו בזמן הכנס וכן הלאה. ובין הכנסים ובכנס ניו ג'רסי, הכל זה צריך להיות מסודר מראש. שוב, אני עוד פעם אומר, כל ההשגת הרוחניות בקשר בינינו. הם רוצים להשיג רוחניות, שיעשו את הקשר. הם לא רוצים, זה עניינן. מה אני אעשה? אי אפשר לחייב את האדם. בסדר? עוד? כן.
רציתי ככה לומר ולשאול, אנחנו עומדים לפני פתיחת סמסטר קיץ במכללת קבלה לעם של הקמפוסים שלנו, ובשבוע הבא, ביום חמישי, ב-25 ביוני, יתקיים ערב פתוח ארצי, שאנחנו מתחילים, עושים הרצאות מבוא, שמסמנים את ההתחלה של פתיחת הסמסטר הזה. ורציתי לשאול, דווקא בתקופה הזאת, ואחרי ערב האיחוד הנפלא שהיה לנו בגש, למה חשוב לנו שכל הקבוצות בכלי הישראלי יירתמו להפצה של הקמפוסים בשבוע הקרוב ככה? עד שבוע הבא יהיה... למה זה חשוב לנו?
קמפוסים זה, 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 זה דם חדש. שאנחנו מזרימים לתוך הורידים שלנו, לתוך החיים שלנו, לתוך הגופים שלנו. ולכן זה הכרחי שיהיה. כל אחד ואחד. זה הרבה יותר חשוב אפילו מיציאה שלנו בכל מיני הזדמנויות לקראת העם. קמפוס זה הכי חשוב, וקמפוס זה למעלות את עצמנו בחברים שלנו החדשים שיהיו אחרי קמפוס, שיתחברו אלינו. איזה יש הבדל בין מי שלומד בקמפוס ומי שנפגש איתנו שם פעם אחת במקרה ברחוב, שם בטיילת או באיזה מקום איפה שהוא נכנס לעיגול לרבע שעה, חצי שעה. זה אפשר להשוות בין אדם כזה ואדם כזה, עד כמה שהם קשורים, אולי אפילו אחר כך מאבדים את הקשר, אבל יש בהם משהו, הקשר הוא נשאר. ולכן אנחנו צריכים לעזור להעמיד את הקמפוסים בצורה מאוד רצינית. זהו. זה קמפוסים בחוכמת הקבלה או בחינוך אינטגרלי?
בחוכמת הקבלה, כן, דובר על זה.
עד רבה. כן. אז בקיצור, צריכים לסייע לזה בכמה שאפשר. כן, חיים.
אנחנו יודעים, כמו שאמרת הרב, זה אדם של הקבוצות, זה אדם החדש שנכנס, וגם מהניסיון אנחנו רואים שקבוצות שבאמת לקחו את זה בצורה רצינית, הם הביאו מעל 50 אנשים ואפילו 100 אנשים להרצאה. זה הכל תלוי בחברים שלנו, עד כמה שבאמת כל הקבוצות בשבוע שיש, יעשו עבודת שטח טובה ויביאו ויעבדו, ובאמת ימלאו במאות ואפשר. אנחנו רואים את זה גם מים המלח, סתם משעה שעוברים במלון, מביאים 50-60 אנשים. אז בטוח שהקבוצות יעשו עבודה טובה ויביאו המון המון אנשים שם.
אז תצליחו. אנחנו מסיימים, כן? על מה? נו.
נתת אתמול מספר עצות לזה שאנחנו צריכים לבנות את עצמנו כסביבה, עם השפעת סביבה חזקה על האדם, ואנחנו רוצים לקחת היום משימה יומית כחברה, לבנות את אותו אני מאמין שביקשת מאיתנו לבנות אתמול, לפי כללי רבש.
יש רק אדם אחד ששלח לי את האני מאמין שלו.
אז זהו, היום כל הקבוצה תכין כזה מסמך, ואנחנו נבנה אותו מתוכה.
יופי.
שתדל.
תצליחו. ובינתיים?
הודעות לסיום. מכללת קבלה לעם לדוברי השפה הרוסית מזמינה אתכם לסיור לימודי בנושא ספר הזוהר. הסיור יכלול שיעורים, סדנאות, סיורי שטח וסעודות משותפות. המסע יצא ביום שישי, ה-26 ביוני, לפרטים חייגו 03-541-9411. לרנינג סנטר לדוברי ספרדית ופורטוגזית. אנו מזמינים את כל צופינו דוברי השפה הספרדית והפורטוגזית שרואים את השיעורים ורוצים להבין את הלימוד ברמה אחרת לקורס אינטרנטי חינמי, חי ואינטראקטיבי ביסודות הקבלה. לפרטים והרשמה, kabbalacenterstudios.com. מכללת קבלה לעם שמחה להזמין אתכם לערב פתוח ארצי. לקראת פתיחת קורס יסודות בחוכמת הקבלה. קורס יערך בסניפי המכללה ברחבי הארץ ביום חמישי ה-26 ביוני בשעה 19:00. לפרטים חייגו 1-700-509-209 או ייכנסו לאתר קבלה לעם. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
בעולם לכל אחד שמור מקום מיוחד בנשמה, בהגשמה, כמו מופע בקונצרט, מפסנתר עד קלרינט. לכל אחד תפקיד מיוחד.
Hey,
הר.